יריחו היא העיר העתיקה ביותר בעולם. הארכיאולוגים מצאו שכבות עתיקות ביותר המורות על כך שהעיר הזאת היא כנראה העיר הראשונה שהוקמה על ידי בני אדם. בטרם היו ערים בשאר העולם, כבר הייתה העיר הזאת קיימת. זה מראה על שורשיותה, ראשוניותה של העיר הזאת. היא גם העיר הנמצאת במקום, כמו היא העיר הנמוכה ביותר מבין כל הערים על פני כדור הארץ, שהרי היא מצויה במעמקי השבר הסורי-אפריקאי, 400 מטר מתחת לפני הים. אין מקום נמוך כמוהו בכל העולם. כלומר, שוב רואים עד כמה היא מושרשת במעמקי האדמה. היא ראשונית. הראשוניות הזאת של העיר יריחו באה לידי ביטויים רבים בתולדותיה ובמעמדה הרוחני, גם בעבר, גם בהווה, וגם בעתיד, בעזרת השם יתברך. והדבר הבולט ביריחו, מבחינה היסטורית, זאת העובדה שהיא הייתה הכיבוש הראשון של עם ישראל בארצו. אמנם לא כך היה מתוכנן. נאמר, ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותה מלחמה ושבו מצרימה, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. כלומר, מלכתחילה עם ישראל היה אמור להיכנס לארץ לא דרך יריחו, כי אם דרך עזה. כלומר, שתי רשיות אפשריות יש לארץ ישראל, יכולה להיות עזה תחילה או יריחו תחילה. על כל פנים, אף על פי שבתכנון לכתחילה עזה הייתה צריכה להיות השער של ארץ ישראל, למעשה יריחו הייתה השער. וכלל גדול הוא בידינו שכל פעם שאנחנו רואים דבר שהוא בדיעבד, מתברר שזה הלכתחילה האמיתי, לפי העיקרון שסוף מעשה במחשבה תחילה. כלומר, מה שקרה בסופו של דבר זה מה שעלה במחשבת הבורא מלכתחילה, כך שבהחלט יריחו היא מהווה את ראשיתה האמיתית של ארץ ישראל. ומתוך כך מובן מדוע העיר הזאת הוקדשה לשם. החליט יהושע בן נון אחרי כיבושה של יריחו שכל שללה של יריחו יהיה רק לקדוש ברוך הוא, ושישראל לא ייהנו מן השלל הזה, וגם כילל את האיש אשר יבנה את יריחו. וזאת למה? משום שרצה יהושע להקדיש לקדוש ברוך הוא את הדבר הראשון, כמו שכאשר אדם עושה עיסה, מגלגל עיסה, הוא לוקח את הראשית של העיסה הזאת ומקדיש אותה בתור חלה, כך ארץ ישראל יש לה חלה, חלתה של ארץ ישראל יריחו, ולכן היא הוקדשה כל כולה לגבוה. כן, זאת הייתה המטרה של החרם הזה של יהושע. ולדבר הזה אגב היו מתנגדים. מצאנו שני מתנגדים לחרם של יהושע. המתנגד הראשון היה בן דורו ממש, שמו היה אחן. אחן מעל בחרם. ככה מסופר בספר יהושע, שבגלל שאחן מעל בחרם אז נפלו מישראל במלחמת העי. ומדוע מעל אחן בחרם? משום כנראה שהייתה לו התנגדות אידיאולוגית ליהושע. יהושע היה כידוע משבט אפרים, מבני בניו של יוסף, ואילו אחן היה משבט יהודה. וכנראה שכבר המתחים שהתחילו עוד בימי רחל ולאה, ואחר כך עברו בין יוסף ואחיו, המשיכו במהלך התאהבות השבטים בין יוסף לבין יהודה, זה ביטוי במלחמה בין יהושע לאחן. וזאת למה? משום ש הרי יהושע רצה שיהיה משהו קדוש בארץ ישראל. כן? כלומר, יוסף אמר, כלומר, הזרע של יוסף, הלא הוא יהושע, אומר, כדאי להקדיש משהו אחד בארץ ישראל שיהיה קדוש. אחן, משבט יהודה, אומר, אין דבר כזה. בארץ ישראל ממלא הכל קדוש. אז גם אם אנחנו ניקח מן השלל, לא תרד יריחו מקדושתה. ובזה, אפשר לומר, אחן המשיך קצת את הכיוון של קורח, שאמר כל העדה כולם קדושים ומדוע תתנסו על קהל השם. באותה מידה אפשר לומר שאחן צבא כל ארץ ישראל קדושה, מדוע אתה מנסה מקום אחד על פני כל שאר הארץ. זאת הייתה שיטתו של אחן. בזה הוא טעה כמובן, הוא לא הבין שאף על פי שהכל קדוש יש מדרגות בתוך הקודש. כמו כן גם מצאנו אצל מתנגד אחר הרבה יותר מאוחר בימיו של אחאב מלך ישראל, ושמו היה חיאל בית האלי, נעיר בית אל, אדם שמו חיאל, שבנה את יריחו. ומעניין שהכללה של יהושע נתקיימה בו. הרי יהושע כילל שמי שיבנה את העיר, שבבחורו יסעדנה ובצעירו יציב דלתיה. ובאמת כך היה, שחיאל היו לו 8 ילדים, כשהוא בנה את היסודות של יריחו מת לו הבן הראשון. ככל שהוא המשיך את הבנייה, הבנים הלכו ומתו, עד שבסוף, כשהגיע הזמן של הצבת הדלתות, מת הבן האחרון. רואים פה מסירות נפש אדירה של חיאל בית האלי. אידיאולוגיה שלמה, שהוא רואה שהכללה של יהושע מתקיימת, בן אחרי בן, ואף על פי כן, אין הוא מפחד מן הכללה, והוא בונה את יריחו. כנראה שהייתה לו שיטה אחרת קצת מאחן, שיטה אולי הופכית. הוא סבר שלא ייתכן שבגלל שיקולים דתיים ייפגע יישוב ארץ ישראל. וזה מאוד הרגיז אותו שיהושע בן נון על ידי הכללה שלו מנע את יישוב ארץ ישראל בשלמות. וזאת כנראה משום שחיאל בית האלי היה אדם לאומי עד קצה הציפורניים. אמנם לא ירא השם, לא עובד אלוהים, היה מעובדי הבעל, אבל מצד שני הייתה לו גאווה לאומית גדולה, ולכן היה מוכן למסור את כל משפחתו על יישובה של ארץ ישראל. כך שהדבר אופייני לסביבה הפוליטית של אחאב מלך ישראל, שהייתה מורכבת מאנשים שהיו בהם ניצוצות של אור יחד עם הרבה קליפות של חושך. אבל על כל פנים, יהושע בן נון, הוא עמד על שלו, צריך לקדש את הכיבוש הראשון. האמת שיריחו הייתה קדושה מלכתחילה עוד הרבה לפני כן. יש בספר במדבר, בפרשת בעלותך, איזושהי הבטחה שמשה מבטיח ליתרו. אומר משה ליתרו, אל תעזוב אותנו, בבקשה תישאר איתנו. והיה הטוב אשר יטיב השם עמנו והטבנו לך. כלומר, אתה מבקש לעזוב את עם ישראל, אומר לו משה, בבקשה אל תעזוב אותנו, אנחנו ניתן לך מן הטוב אשר יטיב השם עמנו. מהו הטוב אשר יטיב השם עמנו? בפשוט מדובר על ארץ ישראל. והרי כאן יש בעיה, הרי יתרו איננו מבני אברהם, יצחק ויעקב, ולכן אין הוא יכול לרשת את ארץ ישראל. אז מה זאת ההבטחה הזאת שמשה נותן לו? אז חז"ל ענו על זה שמדובר היה על דושנה של יריחו, 500 אמה על 500 אמה. זאת הייתה נחלה מיוחדת, דשנה ביותר, ביריחו, ואת זה נתנו ליתרו ולמשפחתו. אבל נתנו את זה על תנאי. הרי ידעו שהר הבית עתיד להיות אף הוא 500 אמה על 500 אמה. אבל מכיוון שכאשר כבשו את הארץ עדיין לא ידעו באיזה שבט יינתן המקדש, אמרו בינתיים עד שיבנה בית המקדש דושנה של יריחו, זה שייך לבני יתרו, וכאשר הקדוש ברוך הוא יודיע לנו מהו המקום שבו הוא רוצה לבנות את מקדשו, אז אותו שבט שיצטרך לוותר לצורך המקדש על 500 אמה על 500 אמה, הוא יקבל את דושנה של יריחו, ואז יצטרכו בני יתרו לעזוב. ובאמת כך היה, שכאשר שבט בנימין תרם את חלקו בשביל לבנות את בית המקדש, אז הם הגיעו לדושנה של יריחו ופינו משם את בני יתרו. זה לשון עדינה, פינו אותם משם. לאן הלכו בני יתרו? הלכו והתיישבו בלשכת הגזית. טוב, יש פה דבר רציני. כשנקבע המקדש, בני יתרו חייבים לזוז. כלומר, חייב להיות בארץ ישראל איזשהו יסוד אנושי שאין לו אדמה, הגר, כדי לשמור על הקשר בין ישראל לאומות העולם. ואכן, זהו מצבם של בני יתרו, שהם מהווים איזה מין חוליית קישור בין ישראל לאומות העולם. אינני יודע אם זה קשור לעובדה שחיילים רבים המשרתים במשמר הגבול הם מעריצים את הדמות של יתרו, מי שעומד על הגבול בין ישראל לעמים. עובדה. אבל ודאי שזה לא צאצאים ישירים, אבל יש פה אולי איזשהו רעיון שנמשך. על כל פנים, רואים מתוך ההשוואה הזאת בין 500 אמה על 500 שנה, 500 אמה על 500 אמה שביריחו, לבין 500 אמה על 500 אמה שבהר הבית, אנחנו רואים שיריחו בעצם הייתה הגרסה הראשונה של בית המקדש. יריחו זאת הטיוטה של הר הבית. כן, הר הבית זה המקום הסופי, אבל זה מתחיל ביריחו. כלומר, יריחו זה בית המקדש בסטנדביי, בהנתנה. לכן המקום הזה יש לו קדושה, על כל פנים, זמנית, הדומה לזו של הר הבית. יש לזה כנראה שורשים יותר קדומים. נאמר בספר יהושע, ויהי בהיות יהושע ביריחו, וירא אליו מלאך השם, וחרבו שלופה בידו. ויאמר אליו יהושע, הלנו אתה אם לצרנו? ויאמר, אני שר צבא השם, אתה באתי. של נעלך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא, ויעס יהושע כן. זאת אומרת שהייתה התגלות של מלאך עם חרב שלופה ביד ביריחו. איפה מצאנו במקום אחר מלאכים שיש להם חרבות ביד? מצאנו אצל בלעם. מעניין, איפה זה קרה לבלעם? גם כן כשהוא היה באזור ההוא, כשהוא התקרב למחנה ישראל שעמד מול יריחו בערבות מואב, גם כן ראה בלעם מלאך עם חרבו שלופה בידו. זה גם כן כנראה מלאך שהוא באזור, כנראה זה האוכלוסייה של האזור של יריחו, יש שם מלאכים עם חרבות שלופות. אבל מצאנו מקור עוד יותר קדום לזה. השומרים של הכניסה לגן עדן. ויצב מקדם לגן עדן את הקירובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. כלומר, רואים שבכניסה לגן עדן יש מלאך שיש לו חרב ביד. טוב, זה בוודאי מסמל משהו, זה הכל משל, אבל יש כזה מוטיב. זאת אומרת שבכניסה יש קרובים. כי אם יריחו היא הכניסה לארץ ישראל, אז היא מקבילה לכניסה לגן עדן. אז כשם שבכניסה לגן עדן יש קרוב עם חרב ביד, אף בכניסה לארץ ישראל יש קרוב עם חרב ביד. ונאמר בספר התורה שבכניסה לגן עדן הקרוב הזה הוא כדי לשמור את דרך עץ החיים. איפה יש לנו בעולם שלנו עץ חיים? עץ חיים היא למחזיקים בה. נאמר על התורה. ואיפה התורה מונחת? בארון העדות. ואיפה ארון העדות מונח? בקודש הקודשים. איפה קודש הקודשים? בירושלים. יפה מאוד. זאת אומרת, מה זה דרך עץ החיים? זה הכביש מיריחו לירושלים. ברור? זאת אומרת, המלאך ביריחו שומר על דרך עץ החיים. מגיעים לירושלים, נכנסים למקדש. מה מוצאים על הפרוכת? מה מצויה? קרובים ששומרים על עץ החיים גם כן. נכנסים, מזיזים את הפרוכת, נכנסים עוד יותר פנימה, רואים את ארון העדות ובעליו גם כן קרובים. כלומר קרובים הם השומרים את הדרך אל עץ החיים, וזה מתחיל, הגילוי הזה מתחיל ביריחו. ומכאן אנחנו רואים איזה מין הקבלה בין המבנה של ארץ ישראל לבין המבנה של גן עדן. יש איזשהו דמיון, ולא במקרה באמת התורה מספרת לנו על, בגן עדן, על נהרות ששמותיהם כשמות של הנהרות המקיפים את ארץ ישראל: פרת, חידקל, פישון וגיחון. וכן אנחנו רואים שראשוניותה של יריחו קדמה בהרבה. זאת אומרת, מקום שהוא מעין המקדש, שהוא הקדמה למקדש של עץ החיים שבירושלים, הוא בבחינת קרובים שבפתח גן עדן, שהוא ראשיתה של ארץ ישראל. על יסוד זה ניתן להבין את האמירה של חז"ל שיריחו הייתה נגרה של ארץ ישראל. נגרה פירושו מנעולה, המנעול, ואם המנעול הזה קופץ אז אפשר לכבוש את כל הארץ. לכן התעקשו אבותינו בזמן יהושע לכבוש את יריחו תחילה דווקא. בכלל אנחנו רואים שכל פעם שהנביאים רוצים לחזור אל הראשוניות הם חוזרים ליריחו. הרי אם אתם זוכרים את המסלול של בני ישראל כשהם כבשו את הארץ, בהתחלה הם עזבו את משה למרגלות הר נבו, ומשם הם התקדמו לעבר הירדן, מהירדן אל הגלגל, מהגלגל אל יריחו, מיריחו עברו לבית אל במלחמת העי, ומבית אל עברו להר גריזים והר עיבל בשכם. כאשר אליהו הנביא החליט שעם ישראל לא מוצא חן בעיניו, אז הוא הלך בדרך עם אלישע משכם לבית אל, ומבית אל ליריחו, ומיריחו אל הגלגל, ומהגלגל אל הירדן, ואז הוא עבר את הירדן, ומעבר לירדן, בדיוק במקום שבו בני ישראל עזבו את משה, הוא עלה בסערה השמיימה. כלומר, החזרה אל יריחו היא חזרה אל הראשית. וכאשר אליהו הנביא הרגיש שלא מה לחפש כאן, אז הוא חזר ליריחו. אפילו ביריחו, גם מבחינה הבוטנית, אנחנו רואים ראשוניות מיוחדת. חז"ל אומרים שביריחו היו מגדלים את האפרסמון. האפרסמון שמדובר עליו אצל חז"ל זה לא האפרסמון שקונים היום בשוק, הפרי הכתום הזה, לא. האפרסמון של חז"ל זה מה שכינו אותו הרומאים אופובלסמון, וזה הצמח שממנו היו עושים את הצורי. כלומר בעברית האפרסמון זה צורי. מבין כל סממני הקטורת, הראשון שבכולם זה הצורי, כן? בפיתום הקטן אומרים הצורי והציפורן והחלבנה, והצורי והראשון הוא ביריחו. כלומר, כל דבר ראשוני צריך לחזור לשם. גם אנחנו רואים לגבי אופי האוכלוסייה שביריחו, חז"ל אומרים ש24 משמרות כהונה, הרי היו כידוע 24 משמרות לכהנים, 24 מהמשמרות האלה, 24 המשמרות האלה היו מחולקים לשתי קבוצות. 12 משמרות ישבו ביריחו, ו12 משמרות אחרות בכל הארץ כולה. זה בעצם מסביר לנו את המספר של המשמרות. המשמרות היו פעמיים 12, הם לא היו סתם 24, אלא זה היה פעמיים 12. כדרך ש12 בני יעקב הולידו 12 שבטים, ניתן לומר שגם כן 12 משמרות כהונה שביריחו הם השורש לעוד 12 משמרות שבשאר ארץ ישראל. כן? והכהן הוא כידוע גם הראשית של האומה, ולכן לכן דווקא היה ריבוי של כהנים ביריחו. ולכן גם אפשר לומר, וזאת הייתה הסיבה כנראה, שמלכי בית חשמונאי שהיו כהנים, הייתה מלכות של כהונה, מלכי בית חשמונאי בחרו לבנות את ארמון החורף שלהם ביריחו. עד היום הזה נמצאים השרידים הארכיאולוגיים של הארמונות האלה באזור יריחו. אגב, אם כבר אני בהקשר הזה רוצה לספר שהיו שם בריכות. עד היום הזה הבריכות האלה קיימות, בריכות שבנו החשמונאים, והבריכות האלה היו משמשות לשעשוע. כן, בני חשמונאי היו שם הולכים לשחות בקיץ או בחורף, קצת ככה ליהנות מן הבריכה. מסופר, זה יוספוס פלביוס שמספר את זה, וזה גם מובא בספר יוסיפון, שבאיזשהו שלב, כלומר כשהורדוס עלה לשלטון, הורדוס אמנם לא היה חשמונאי, אבל הכהנים הגדולים המשיכו להיות מבית חשמונאי, כי הרי הורדוס לא היה כהן, הוא בקושי היה יהודי, אז ברור שאי אפשר היה לתת את הכהונה הגדולה לבית הורדוס, היא נשארה אצל החשמונאים. מסופר על בחור צעיר מאוד, אריסטובולוס השלישי, שהיה כהן גדול, הוא היה בן 17 שנה ושימש בכהונה גדולה. וכאשר בחג הסוכות הוא עלה על המזבח כדי לשמש, כל העם התפעל מאוד מאישיותו של הבחור הצעיר הזה והריעו לו. הורדוס שמע את זה, אמר, אם זה ימשיך ככה, עוד מעט העם ימרוד בי וימליך אותו למלך. אז הוא הזמין אותו לשחק עם בני, כהן גדול צעיר, אז בוא תשחה איתנו בבריכה ביריחו. כן? והביא איתו עם כל צעירי בית הורדוס, שיחקו איתו במים והטביעו אותו. אמרו, תאונה. מעניין שבאותה התקופה היה ביריחו תלמיד חכם חשוב ביותר, הלל הזקן. מסופר הרי בגמרא שפעם אחת ישבו הזקנים, הזקנים הכוונה סנהדרין, ישבו ביריחו בעליית בית גוריה. היה אדם שקראו לו גוריה. אז מה? יש גורסים גוריון, יש גורסים גדיה, לא משנה. בעליית בית גוריה ישבו ביריחו, ויצאה בת קול מן השמיים ואמרה, יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינה כמשה רבנו. נתנו חכמים עיניהם בהלל הזקן. כלומר, כולם הבינו שהבת קול מכוונת להלל הזקן, שהוא ראוי שתשרה עליו שכינה כמשה רבנו, אלא שאין דורו זכאי לכך. הם רואים שהלל, שבא לחדש את לימוד התורה בארץ ישראל אחרי שהייתה נפילה גדולה מהתקופה הצדוקית, הוא מתחיל את פעולתו ביריחו. ייתכן שעל יסוד הסיפור הזה החשמונאי על הריגת הכהן הגדול בתוך המים מובנים דברי הלל במסכת אבות, שאמר, אף הוא ראה גולגולת צפה על פני הנהר, אמר על דעתפת התפוך, לא, על פני המים, סליחה, ראה גולגולת צפה על פני המים, אמר על דעתפת התפוך וסוף מטיפה יחיתופון. זאת אומרת, כיוון שהטבעת הטביעוך וסוף מטביעיך לטבוע. כן, פירוש הדבר, בית חשמונאי בדורות האחרונים שלו התחיל ליפול, להידרדר מאוד, והיו גם רציחות פוליטיות. אז לכן אמר הלל על בית חשמונאי בכלל, על דעתיו התפוך, כלומר בגלל שאתה הטבעת אחרים הטביעו אותך וסוף מטיפאי, כלומר בית הורדוס שהטביעו אותך, גם הן יטופון בסופו של דבר ויעלמו מן העולם. כן? יכול להיות שזה הרקע של הדבר הזה. טוב, אבל בואו נחזור לעניינינו העיקרי. יוצא הכהנים שביריחו היה ריכוז גדול של כהנים ולפעמים של מלאכים כהנים, וכנראה שהכהונה מסתדרת טוב עם, מרגישה טוב בעיר שהיא ראשונית באופייה. אחד הדברים הראשונים שאנחנו רואים בחיים של האדם זה שאדם צעיר אין לו זקן. בגיל מסוים מתחיל הזקן לצמוח. אבל האדם בראשית דרכו הוא בלי זקן. נדבר על הגברים. נשים תמיד בלי. ויש סיפור מובא בספר שמואל, שדוד המלך שלח משלחת לחנון בן נחש, מלך עמון. שלח לו משלחת כדי לדרוש בשלומו. ובזה הוא עבר על דברי התורה שאמרה, לא תדרוש שלומם וטובתם כל הימים. אבל הוא הלך והתעניין, שלח משלחת לחנון בן נחש. חנון בן נחש התעלל בשליחים של דוד, גילח להם חצי זקנם. כן, היה להם זקן, הוא גילח להם את חצי הזקן. צד אחד. וכתוב שם שאנשים התביישו מאוד. כן, זה בושה גדולה להסתובב עם חצי זקן וחצי מגולח. אז אגב, היה אפשר אולי לפתור את הבעיה בצורה פשוטה, לגלח את החצי השני. אבל כנראה שבתקופה הזאת זה לא עלה על דעתו של שום יהודי להיות בלי זקן בכלל. כלומר, זה בכלל דבר שלא עלה על הדעת. אבל להיות עם חצי זקן זה גם בושה. אמר להם דוד המלך, שבו ביריחו 6 חודשים עד יצמח זקנכם. כלומר, במשך 6 חודשים אני דוחה את המלחמה, ורק אחרי 6 חודשים אני אצא למלחמה, ובאמת בסוף דוד יצא למלחמה נגד עמון. אבל הוא אמר, קודם כל צריך שיצמח זקנכם, ואת זה תעשו ביריחו. כלומר, המקום המתאים לאנשים מחוסרי זקן זה יריחו, כי זה באמת, כשם שיריחו היא הראשית, כך האדם ללא הזקן הוא ראשית. על יסוד זה חשבתי לומר, ואין לי הוכחה לדבר, שאותו סיפור שמובא במסכת בבא בתרא, בבבא מציעא, על רבי יוחנן וריש לקיש, על הפגישה הראשונה שלהם, הפגישה הזאת הייתה באזור יריחו. הרקע ידוע, הסיפור הוא שריש לקיש היה בתחילת דרכו שודד דרכים. מה? ראש השודדים, כן? הוא המקצוע המכובד, ראש השודדים בארץ ישראל. באותו זמן רבי יוחנן היה תלמיד חכם מראשי הסנהדרין, ורבי יוחנן היה אדם מצד אחד יפה מאוד, מצד שני אומרים בגמרא, דבר אחד היה חסר לו, לא היה לו זקן. אדם שלא גדל לו זקן, מה אפשר לעשות? זה לא נחשב ליופי בזמן הגמרא. בזמן הגמרא יותר טוב אדם עם זקן, אבל מה אפשר לעשות? רבי יוחנן זה לא צמח לו. רבי יוחנן היה שוחה בירדן, ואז ריש לקיש ראה אותו מרחוק, חשב שזאת אישה, כי אף פעם הוא לא ראה איש בלי זקן, אין דבר כזה. אז הוא חשב שזאת אישה, קפץ ממקומו אל תוך הירדן כדי לתפוס את רבי יוחנן. להפתעתו הרבה הוא ראה שזה איש ולא אישה. רבי יוחנן ראה את הקפיצה, אמר לו, פס, אתה קופץ יפה מאוד, חלחה לאורייתא, כלומר הכוח הזה שישמש אותך לתורה, ישמש אותך לתורה. ריש לקיש שהיה קצת מאוכזב אמר לו, יופייך לנשים, כן? חבל שהיופי הזה לא נמצא אצל נשים. ובסוף הוא אמר לו, תראה, יש לי אחות יותר יפה ממני, אם תלמד תורה אתה תתחתן איתה. וכך היה שבסוף הם נהיו חברותה, וריש לקיש הפך להיות מאחד מגדולי ישראל. הסיפור הזה מן הסתם ראוי לו, הרי ודאי הוא שחה בירדן. איפה בירדן? הירדן זה ארוך. סביר לומר שזה היה באזור יריחו, שם אותו מקום שבו גם כן דוד המלך אמר לאנשים מחוסרי זקן להמתין שם. אבל זה הכל בגדר ההשערה, לא מחייב אף אחד לקבל. כן. רואים גם שהמקום הזה שימש בימי קדם כמקום מיוחד להשראת הנבואה. כן? אלישע הנביא החליט לקבוע את ישיבתו דווקא ביריחו. ומדוע שם? כי זה מקום שעדיין נשאר בתארתו הראשונית, לפני שעם ישראל קלקל כל כך הרבה בערב ובמקומות מושבו. אז עדיין כשרבזים את הראשוניות הולכים ליריחו, ולכן בית הספר לנבואה של אלישע היה שם. מה זה בית ספר לנבואה? היו אז מה שנקרא בני הנביאים, שהיו משרתים את הנביאים, ומתוך כך גם הולכים ומתגדלים לקראת השגת מעלת הנבואה. יש האופי המקדשי של יריחו שהתחלנו לעמוד עליו, יש לו ביטויים ממשיים אגדתיים שמסופרים בכמה מקומות בתלמוד. למשל, נאמר בגמרא שכאשר הכהן הגדול ביום הכיפורים היה אומר, אנא השם, חטאתי עוויתי פשעתי לפניך, הקריאה הזאת אנא השם הייתה נשמעת עד יריחו. יש מן המפרשים שאומרים, זה לא שזה היה נשמע בכל מקום, אלא זה היה נשמע בירושלים וביריחו. אולי מבחינה אקוסטית היה איזושהי דרך להעביר את גלי הקול באופן שזה יגיע עד יריחו, אבל עובדה, כן? שבירושלים שמעו וביריחו שמעו את הוידוי של הכהן הגדול האומר אנא השם. גם נאמר שהעיזים ביריחו היו מתעדשות מריח הקטורת שבירושלים, וגם שנשים ביריחו לא היו צריכות להתבשם, כי ריח הקטורת היה מבשם אותם. וכן שהיו ביריחו שומעים את הקול של השער הגדול של בית המקדש כשהיו נועלים אותו או פותחים אותו, זה היה עושה רעש גדול. את הקול הזה שמעו ביריחו. וכן שהיו שומעים את כל המגרפה ואת כל הצלצל, זאת אומרת זה שני כלי נגינה שהיו במקדש, היו שומעים אותם עד יריחו. זה עשה רעש אדיר וזה נשמע עד יריחו. מכאן אנחנו רואים שיש ביריחו איזשהו קשר שנשאר עם המקדש לאורך הדורות.
זה גם מה שבין יום של יריחו,
האם גם בין ירושלים ויריחו היו שומרים? זה אמרתי שזו מחלוקת בין המפרשים. יש מפרשים שאומרים לא, שרק בירושלים וביריחו ולא בדרך באמצע. אומרים הכובדים השפעה על כל התחומים, כן? גם על בני אדם, גם על בעלי חיים וגם על הדומם אפילו, שהיו שומעים את הכל. אבל לא רק שיריחו היא לב, לא רק שיריחו היא ראשית, היא גם מהווה לב האומה מהרבה בחינות. ראשית כל צריך לזכור שיריחו היא המקום שבו ניתנה התורה, כידוע. שהרי מתן תורה הראשון היה במקום לא הכי מוצלח. המקום היה בדיעבד, הר סיני. הר סיני זה לא היה בתוכנית. איך כתוב? והי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. אז בגלל שעם ישראל היה מפחד, לא הייתה ברירה אלא להעביר אותו דרך המדבר. אבל אם עם ישראל לא היה מפחד, היה נכנס ישירות לארץ והתורה הייתה ניתנת בארץ. אבל בגלל הנסיבות ניתנה התורה הר סיני. הר סיני זה לא היה בתוכנית. איך כתוב? והי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. אז בגלל שעם ישראל היה מפחד, לא הייתה ברירה אלא להעביר אותו דרך המדבר. אבל אם עם ישראל לא היה מפחד, היה נכנס ישירות לארץ והתורה הייתה ניתנת בארץ. אבל בגלל הנסיבות ניתנה התורה במקום אחר, בהר סיני. ושם המחזה הוא מחזה די מפחיד, לומר את האמת. לא יודע אם קראתם בתורה, אבל אני קראתי. ושם מסופר שהקדוש ברוך הוא מזהיר את העם שלא להתקרב אל הר סיני, מסוכן מאוד. פן צקול יסכל או ירו יירה, אם בהמה אם איש לא יחיה. נורא מפחיד. אז העם נשאר בתחתית ההר. הקול מאיפה יצא? יצא מראש ההר, והקול היה קול אלוהים. זה מצב שבו אדם מרגיש בצורה ברורה איך שהתורה באה מן השמיים. מה היה חסר? שהתורה תבוא מן הארץ. כלומר, לא הייתה שם הוכחה שהתורה מתאחדת עם הטבע של עם ישראל. לכן היה צריך לסדר מחדש טקס של מתן תורה בארץ ישראל, כשהעם נמצא על ההר והכל יוצא מלמטה. זה קרה בהר גריזים ובהר עיבל. התורה מצווה לעשות טקס מיוחד של מתן תורה כשהעם עולה חציו על הר גריזים, חציו על הר עיבל, והקול של הכהנים שהם בני אדם, זה כבר לא קול אלוהים, משמיע את דבר השם מן הארץ. זה מתן תורה מן הארץ. אם תעשו חשבון, מבחינה ציורית הר סיני נראה כמו משולש שווה צלעות שהקודקוד שלו כלפי מעלה. הטקס של הר גריזים והר עיבל נראה בדיוק ההפך, כן? כמו משולש שווה צלעות שהקודקוד שלו כלפי מטה. אם תרכיבו את שתי התמונות אחת על השנייה, יצא לכם סמל שאפשר יציע אותו כסמל המדינה למשל, ואולי זה השורש. אבל השאלה שאני שואל היא, איפה נמצאים הר גריזים והר עיבל? אתה אומר שבשכם. מעניין, יש ספר שכתב אחד מאבות הכנסייה, שמו היה אבזביוס, שחי בזמן האמוראים, כתב ספר אונומסטיקון. מה זה אונומסטיקון? זה רשימת המקומות של ארץ ישראל. כל דבר הוא כותב, זה נמצא כך וכך מילים ממקום פלוני וכו'. כן? שם מאוד מדויק. זה בעצם גיאוגרפיה של ארץ ישראל בתקופת האמוראים. והוא אומר כך, הר גריזים והר עיבל. השומרונים אומרים שהר גריזים והר עיבל הם בשכם, והיהודים אומרים שהם ביריחו. כך אומר אותו אב כנסייה. מעניין שעל פי הספר הזה נעשתה מפה, נקראת מפת מדבה. זה מפה שעשויה מפסיפס בעבר הירדן, בעיר מדבה. הייתה שם רצפה של איזה כנסייה גדולה מאוד עם מפה של ארץ ישראל על פי הספר הזה. ליד שכם כתוב שם ביוונית, זה כתוב הכל, כל השמות של הערים כתובים ביוונית. כתוב שם ליד שכם, טור גריזים, טור עיבל. ליד יריחו כתוב גריזים עיבל. צריך להחליט. טוב, מהי דעת החכמים בגמרא? בגמרא אנחנו רואים שרוב התנאים סברו שהר גריזים והר עיבל הם ביריחו. היחיד שאמר שזה בשכם היה רבי אלעזר ברבי יוסף. ובאמת זה מעניין מאוד, כשרואים בתורה את הציווי לעשות את הטקס של מתן תורה, נאמר כך: ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הקללה על הר עיבל, הלא המה בעבר הירדן בארץ הכנעני היושב בערבה מול הגלגל אצל אלוני מורה. הרבה מאוד פרטים חוץ מדבר אחד, לא כתוב שכם. בתורה השומרונית, השומרונים בנוסח התורה שלהם הוסיפו היא שכם, כי זה היה חסר להם. רבי אלעזר ברבי יוסף אמר להם: זייפתם תורתכם ולא העליתם בידכם כלום. אף אנו אומרים אלון מורה היא שכם, אבל זאת למדנוע מגזרה שווה, שהרי כתוב באברהם אבינו: ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה. אבל אתם שאינכם מודים בגזרה שווה, מניין לכם? על כל פנים, רבי אלעזר ברבי יוסף הוא היחיד בין התנאים הסובר שהר גריזים והר עיבל הם בשכם, ושאר החכמים אמרו ביריחו. יש אומרים שהסיבה שבגללה החכמים אמרו שזה ביריחו זה כדי להתנגד לשומרונים, סתם ככה, כדי להראות להם שמה שהם חושבים שהמקדש שלהם בהר גריזים הוא קדוש זה שום דבר. אבל אי אפשר לומר שהחכמים אמרו דברים כאלה רק כתגובה לשומרונים. אינני אומר שלא היה גם יסוד כזה, אבל ודאי שיש גם כוונה עמוקה בדבר. במיוחד שאם אנחנו נראה את הפסוקים, הרי ברור שמבחינה היסטורית הר גריזים זה בשכם. איך אני יודע? זה כתוב בספר שופטים, וחז"ל למדו את ספר שופטים. הרי כתוב שיותם, זה שעשה את משל יותם עם הגפן והתאנה והסנה, דיבר מול בעלי שכם כשהוא עמד על הר גריזים. אז ברור שכל מי שלומד תנ"ך פעם אחת יודע שהר גריזים הוא בשכם. אבל הייתה סיבה, אבל יש בעיה בפסוק עצמו. הפסוק אומר ככה: הלא המה הר גריזים והר עיבל בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש. אז אם זה אחרי דרך מבוא השמש, צריך ללכת הרבה עד שאדם מגיע להר גריזים והר עיבל, אז זה מתאים לשיטה אומרת שכם. אבל אחר כתוב בארץ הכנעני היושב בערבה, אז הערבה זה ודאי שזה לא אזור שכם. הערבה זה מתאים יותר לערבות מואב, ערבות יריחו. אחר כתוב מול הגלגל, מול הגלגל, אני מקווה שאני יודע גלגל זה ביריחו, אצל אלוני מורה, אז זה כבר אומר שכם. כלומר רואים שהכתוב בעצמו נוסח באופן כזה שתהיינה שתי אפשרויות, אפשר להבין או שכם או יריחו. האמת היא שאפשר להגיד גלגל, יש שני סוגי גלגל. הרי יש כמה כפרים במדינת בארץ ישראל שנקראים בשם ג'לג'וליה עד עצם היום הזה. כלומר גלגלים היו הרבה בארץ. אבל על כל פנים הפסוק כתוב בצורה משונה שנותן מקום לחשוב שהר גריזים והר עיבל הם בשכם, ובאותה מידה לחשוב שהם ביריחו. וחז"ל אומרים באמת ככה: עשו שתי גוממיות, כלומר שתי תלוליות עפר, וקראו לאחת גריזים ולאחת עיבל, ועשו את כל הטקס הזה של הקללות והברכות בהר גריזים והר עיבל. אבל נראה שההסבר הוא פשוט מאוד. הטקס של מתן תורה צריך להיערך במרכז הארץ, והשאלה היא איפה זה המרכז של ארץ ישראל. כאן יש לנו כמה תשובות אפשריות. בגמרא במנחות נאמר על הפסוק ושילשת את גבול ארצך, שנאמר בערי מקלט, שבשילשת את גבול ארצך צריך להיות בנוי לפי סדר ערי המקלט. פירוש הדבר שאותו מרחק שבין הגבול הדרומי לבין חברון, שהיא עיר המקלט הדרומי, צריך להיות בין חברון לבין שכם, ובין שכם לקדש, ובין קדש לגבול הצפון. יש לנו שלוש ערים מקלט: חברון, שכם וקדש. ואז מחלקים את הארץ באופן כזה: מגבול הדרום עד חברון שווה לחברון עד שכם, ושווה לשכם עד קדש, ששווה מקדש עד גבול צפון. מה המרחק בין חברון לשכם בקו אוויר? 100 קילומטר. ומה המרחק בקו אוויר משכם לקדש? 100 קילומטר. זה אגב מעניין לראות איך שידעו לכוון את הדבר הזה כבר בזמן העתיק, איך הצליחו בדיוק לכוון 100 קילומטר פה ושם. ואם תוסיפו עוד 100 קילומטר מדרום לחברון ועוד 100 קילומטר מצפון לקדש, אתם מגיעים בדרום לאזור מצפה רמון, ובצפון לאזור טריפולי שבלבנון. זה פחות או יותר גבול ההתיישבות של השבטים. כן, זה לא גבולות של ארץ ישראל, אבל זה גבול ההתיישבות של השבטים. ואז נשאלת השאלה, אז יוצא לפי זה שמבחינה גיאומטרית שכם עומדת ממש באמצע הארץ. כן, לפי הסוגיה הזאת במנחות יוצא ששכם היא בדיוק באמצע. אבל באמצע של מה? היא עומדת באמצע של ארץ כנען המערבית, כלומר של ארץ ישראל המערבית המכונה כנען. כלומר, אם אנחנו רוצים לראות את ארץ ישראל כחלק שממערב לירדן בלבד, אכן שכם היא הנקודה האמצעית, והיא המקום שבו ראוי להקים, לעשות את כל הטקס הזה של קבלת התורה בארץ ישראל. אבל אם אנחנו ניקח את ארץ ישראל משני עברי הירדן, אז יוצא לנו משהו אחר לגמרי. יוצא שהחלק המחלק את ארץ ישראל לשניים זה השבר הסורי-אפריקאי. בדיוק כמו שבין הר גריזים להר עיבל שבשומרון יש שם בקע באמצע עם העיר שכם באמצע, וזה דרכם של קורתי ברית לעשות ברית בין שני בתרים, כך אומר רש"י, דרכם של קורתי ברית לחתוך דבר ולעבור בין שניהם, שנאמר העגל אשר קרתו לשניים ויעברו בין בתריו. אז כך גם אפשר לראות שארץ ישראל מבותרת לכל אורכה, מה שנקרא השבר הסורי-אפריקאי, שמתחיל עוד בצפון סוריה ומסתיים באפריקה הדרומית. כן? יש איזה מין שבר כזה שעובר דרך בקעת יריחו, והמקום הנמוך ביותר בשבר הזה הלא הוא יריחו. לכן מתאים לעשות את הברית עם הקדוש ברוך הוא דווקא במקום הזה. מעניין אגב באמת שהתורה מספרת, בסלובי התורה, בספר יהושע נאמר שיהושע ציווה לקחת 12 אבנים ולהניח אותם בתוך הירדן, ועוד 12 אבנים ולהניח אותם ביריחו. חז"ל מוסיפים במסורת של תורה שבעל פה שגם משה העמיד 12 אבנים מול יריחו בצד המזרחי. אז גם כן זה מראה שהברית עוברת עם הירדן באמצע ביריחו. והשאלה היא בעצם, מה הקשר שלנו עם ארץ ישראל? אם אנחנו רואים את הברית שהקדוש ברוך הוא כרת עם אברהם בפרשת לך לך, אנחנו רואים שהוא כורת איתו שתי בריתות, האחת בפרק ט"ו והשנייה בפרק י"ז. בפרק ט"ו זאת הברית המכונה ברית בין הבתרים, ושם הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם את כל הארץ מנהר מצרים עד נהר פרת בשני עברי הירדן, ואילו בפרק י"ז, איפה שהוא נותן לו את מצוות ברית המילה, אז הוא נותן לו את כל ארץ כנען בלבד, הוא לא נותן לו את כל הארץ. כלומר, ארץ כנען, מה ממערב לירדן ועד הים. וכנראה שזה בא לומר שיש שני שימושים שאנחנו יכולים לעשות בארץ ישראל. יכול להיות שימוש המופנה כלפי האומה בלבד. אם אתה רוצה לטפל רק בענייני האומה הישראלית, אז די לך בארץ כנען. אבל אם אתה רוצה לצאת עם מסר אוניברסלי הנוגע לכל האנושות, אתה צריך את שני עברי הירדן, לקחת אחריות פוליטית גם על תיקון העולם כולו. וזה בעצם בא לומר שיש לעם ישראל שני אופני ברית. הוא יכול לכרות את הברית באופן מצומצם בשכם, הוא יכול לכרות את הברית באופן נרחב ביריחו, והכל תלוי לפי מצבה של האומה. כן, ירושלים איננה במרכז ארץ ישראל, היא בדרום. ירושלים היא במרכז של העולם כולו, זה משהו אחר. כלומר, היא במרכז ההוויה בכלל. ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, אבן השתייה שמשם מושתת העולם. אנחנו מדברים על ארץ ישראל, אז המרכז הוא במקום אחר, או ביריחו או בשכם. אבל אתה צודק שיש פה, רואים שוב את הזיקה בין הראשית היריחותית לבין הראשית הירושלמית. ראש אחות תבל זה הרי ירושלים. אז כך שבוודאי שיריחו היא חביבה ביותר בתור המקום שבו ניתנה התורה. עכשיו, האופי האוניברסלי של התורה מובלט יותר ביריחו מאשר בשכם. על יסוד זה אפשר להבין מדוע דווקא ביריחו נעשה הקשר הראשוני בין כובשי הארץ לבין האנושות. הרי ברגע ששלח יהושע שני מרגלים ליריחו, המקום הראשון שאליו הם הגיעו היה ביתה של רחב הזונה, ושם נאמר ויבואו בית אישה זונה ושמה רחב. מדוע התורה, זה מדוע הנביא רואה לנכון לציין לנו את שמה של אותה אישה? מדוע סברים לה ושמה רחב? מה אכפת לך שהיא רחבה? כנראה שרוצים לומר שמה שמזנה את ישראל זה הרוחב. כן? על זה היה אומר הרב קוק בנאום נאום הפתיחה שלו לאוניברסיטה, הוא אמר שבאוניברסיטה העברית בירושלים מתקיים הפסוק ופחד ורחב לבבך. כלומר, ברגע שהלב מתרחב לקלוט ידיעות מן התרבות הכללית, יש רוחב, אז יש גם פחד. אז לא שלא צריך לעשות את זה, אבל צריך גם להיזהר. כן? ופחד ורחב לבבך. וגם בספר אורות הרב מסביר את זה, שהיציאה מהצמצום של חיי הגלות של המדבר אל הרוחב הארץ ישראלי, זה מה שעלול להזנות. לכן כתוב ושמה רחב. לכן חז"ל גם אומרים שהייתה מזנה בשמה. אומר הרב קוק, זה מבחן האמונה. אל תפחד מן הרוחב הזה יותר מדי, כי גם אם בסוף העם יזנה, אבל בסוף מתוך זה יצא גם משפט שלמה המלך, ששופט בין שתיים נשים זונות שעומדות לפניו, והוא דווקא מתוך חוכמתו מקדש שם שמיים לעיני כל העולם כולו, ומפרסם את חוכמתו בכל תבל. כך שאין מה לפחד. ודווקא רחב, אומרים חז"ל דברים קשים עליה, או הקשים, זה לא כך אשמתה, אבל מספרים שבאו עליה 31 מלכי כנען. כלומר, היא גונזת בתוכה את כל הכוחות של האומה הכנענית, והיא אחר כך נישאה לאישה, ליהושע בן נון. כלומר, יהושע נתן את הזיהה ברחב את אותה חוליית קשר בין ישראל לעמים. אבל דווקא שם הייתה בעיה. חז"ל אומרים שמפני שהשאיר יהושע את רחב ואת משפחתה בחיים, ואומנם זה היה בסדר, לא הייתה ברירה, זה היה צודק, אבל דווקא מפני זה היה אחד מצאצאיה של רחב ויהושע, היה ירמיהו הנביא שניבא על החורבן. כביכול, מפני ההתקשרות, כאילו הזכות שיש לאומות העולם בנו, וזה בא לידי ביטוי ביריחו, דווקא מצד זה גם יש זכות לאומות העולם, יש זה אחיזה לאומות העולם במקדש שלנו, והם יכולים גם להחריב אותו. כנראה שאין ברירה, ככה זה סדר ההיסטוריה. יריחו נקראת עיר התמרים. למה? התשובה היא פשוטה, כי גדלו שם תמרים, גם היום. כן. אז זה אומנם תשובה שטחית, אבל יכול להיות שהיא גם נכונה. התמר, עץ הדקל, הנותן פירות, הוא משול לצדיק. צדיק כתמר יפרח. סולי זה קודם כל בא לומר על דרך המוסר, שכדי להיכנס לארץ ישראל אתה צריך להיות צדיק. לא כל אחד נכנס לארץ הזאת. אבל יש גם זכר לשמה של מייסדת המלכות בישראל. זו שיסדה את מלכות ישראל, שמה היה תמר. כן? והיא המהפכת את התמה לטהור. הרי לכאורה, כשרואים את תמר, חושבים שהיא מזנה. מתברר אחר כך שעד רבה, כל מה שהיא עשתה היה מצווה. גם ארץ ישראל היא נותנת דבש, כמו שהתמר נותן דבש. הדבש זה בא מייצור תמה, הדבורה, ואף על פי כן הוא טהור. כך דרכה של ארץ ישראל להפוך את מה שנראה תמה לטהור. יש ביריחו מנהגים. מנהגיהם של תושבי יריחו שמשמרים את הטראומה של המעילה של אחן בשלל של יריחו. מסופר בגמרא במשנה במסכת פסחים, שישה דברים עשו אנשי יריחו. כל ששת הדברים האלה היו מנוגדים להלכה, אבל על שלושה לא מיחו בידיהם חכמים, ועל שלושה מיחו בידם. יש שלושה דברים שחכמים לא מיחו. אחד מהם היה שהם היו מרכיבים את הדקל כל היום. פירוש הדבר, הרי בערב פסח אסור לעשות מלאכה, ודאי אחרי חצות זה אסור. בבוקר יש מחלוקת בזה, תלוי במקומות, אבל ודאי שערב פסח אחרי חצות אסור לעשות מלאכה. אנשי יריחו היו בערב פסח היו מרכיבים את הדקל, כלומר היו משביחים את הדקל עד כניסת החג ממש. המפרשים מסבירים בגלל שזאת הייתה העונה של צמיחת הדקלים, ואם היו מתעכבים קצת ייתכן שהדקל היה הולך לאיבוד. לכן עד כניסת הפסח הם היו עדיין עסוקים בהרכבת הדקל ולא מיחו חכמים. דבר שני שהם היו עושים, הם היו כורכין את שמע. לכרוך את שמע, הכוונה שהם היו אומרים שמע ישראל ומיד עוברים לואהבת, לא היו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. והדבר השלישי זה שהם היו גודשין את היו גודשין לפני העומר. פירוש הדבר, כשהם היו קוצרים את השדה, למרות שעדיין לא הקריבו את העומר במקדש, הם היו כבר עושים ממנו גדיש. דבר זה צריך להיות אסור, בגלל שיש חשש שאם אדם מתעסק בתבועה שהוא קצר לפני הקרבת העומר, הוא יבוא גם לאכול ממנה לפני הקרבת העומר, וזה אסור. אף על פי כן לא מיחו בהם חכמים. אבל יש שלושה דברים שהם היו עושים שחכמים כן מחו בהם ולא נתנו להם לעשות את זה. האחד זה שהם היו חותכין, הם היו מתירין גומזיות של הקדש. זה חמור מאוד להתיר גומזיות של הקדש. הדבר השני שהם היו עושים, הם היו אוכלים תחת הנשר. והשלישי שהם היו נותנים פאה לירק. טוב, אז השלישי אולי לא ברור. אז הכוונה שהם היו מניחים, הרי ידוע שבתורה יש מצווה להניח מן התבועה פאה בשדה, שממנה באים העניים ואוכלים. ולקחת עכשיו זה מותר, כן? מותר לעניים לקחת את זה, ולא עוד, אלא הם לא צריכים להפריש מזה תרומות ומעשרות. כי התורה נתנה להם את זה במתנה, גם בלי הפרשת תרומות ומעשרות. אבל בירק אין מצב, מלפפונים לא צריך להשאיר פאה. ואנשי יריחו היו מניחים פאה גם לירק או לירק, והדבר הזה גרם להכשיל את העניים, כי העניים היו לוקחים את זה ולא ידעו שהם צריכים להפריש תרומות ומעשרות על זה, אז הם היו אוכלים תבל. לגבי הגומזיות, אולי אני אזכיר בכל זאת למי שאולי שכח, גומזיות הכוונה שהיו עצי שקמה שהיו שייכים להקדש, והשורשים של השקמה הם שורשים כבדים ועבים, ולפעמים יש איזה מין כמין זמורות שגדלות מן השורשים, והיו אנשי יריחו חותכים אותם ואומרים זה לא בכלל ההקדש, אבותינו לא התכוונו להקדיש את זה. וזה בוודאי היה איסור של מעילה בהקדש, גם גידולי הקדש הם הקדש, לכן חכמים מיחו בהם. וגם לגבי זה שהם היו אוכלים תחת הנשר, זאת אומרת הם היו אוכלים פירות שנשרו מן העץ בשבת, כלומר היו אוכלים בשבת מפירות שנשרו מן העץ, בלי לבדוק אם הפירות האלה נפלו בשבת או לא נפלו בשבת, ואם הם נפלו בשבת הרי הם מוקצה, לכן חכמים מיחו בהם. עכשיו, מה ההבדל מן הדברים האלה שחכמים מיחו בהם לדברים שלא מיחו? אם נשים לב, שלושת הדברים שחכמים מיחו בהם בגלל שזה היה הנאה מהקדש או מדבר אסור, ויש ביריחו איזושהי נטייה מאז אחן לקחת מן החרם, ולכן חכמים שמע מיחו. אבל שלושת הדברים האחרים שהם התירו לעצמם זה בגלל שהם רצו להראות דווקא את צדקותם היתרה. זאת אומרת, אנחנו מרכיבים את הדקל עד כניסת פסח בגלל שאנחנו רוצים שיהיו תמרים וצדיק כתמר יפרח, זאת מידתנו. דבר נוסף, זה שאומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אנחנו לא רוצים לומר. מדוע? בגלל שמדוע יעקב אבינו אמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כשהוא חשד שאחד מבניו איננו צדיק, ואז בניו אמרו לו שבא ישראל אבינו השם אלוהינו השם אחד, כשם שאין בלבך אלא אחד כך אין בלבנו אלא אחד, ואז ענה יעקב ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אבל אנחנו לא חשודים על כלום, מכיוון שאנחנו צדיקים גמורים, אנחנו לא רוצים להגיד ברוך שם כבוד, שזה מורה על איזשהו חשד. כמו כן, אנחנו גודשים את התבואה לפני הקרבת העומר, כי אנחנו לא חשודים שלמרות שאנחנו גודשים אז שאנחנו נאכל. כלומר, אדרבה, הם רצו להביט בזה את צדקותם, ולכן חכמים הניחו אותם עם הדבר הזה. יש ביריחו נטייה גם של פרסום שמו של הקדוש ברוך הוא לעיני אפסי ארץ. הכיצד? הרמב״ם מסביר את חרמו של יהושע באופן כזה. הרי יהושע אחרים אמר ארור האיש אשר יבנה את יריחו. מדוע? מה כל כך רע בלבנות את יריחו? אומר הרמב״ם, בגלל שביריחו היה נס שהחומות נפלו, ומאחר והחומות נפלו אז כל אדם שעובר ליד חורבות יריחו רואה חומות נפולות, רואה את הנס. יש אפילו הלכה שמי שרואה את החומות של יריחו צריך לברך, להודות לקדוש ברוך הוא שעשה נס. אבל אם אתה בונה את יריחו על גבי החומות, אז כבר לא רואים את הנס. לכן רצה יהושע שיפורסם הנס הזה לדורי דורות, ולכן עשה לבנות את המקום שיראו את החומות הנפולות. וחיאל בזה שהוא בנה את יריחו בא להכחיש את הנס. זאת אומרת, יש פה ביריחו מגמה של פרסום, והפרסום הזה לא הלך לאיבוד, הוא נמשך לדור אחרון. הרי כתוב במשה רבנו שכאשר הראו הקדוש ברוך הוא את כל הארץ, ויראו את כל הגלעד עד דן ואת ארץ אפרים ומנשה ואת ארץ נפתלי ואת כל ארץ יהודה עד הים האחרון, וכתוב גם שהוא הראה לו את יריחו עיר התמרים עד צוער. אז חז"ל דורשים, כל דבר ודבר שראה משה מכוון לאיזושהי נבואה על העתיד. הוא ראה מה שעתיד להיות עם אפרים, ראה מה שעתיד להיות עם מנשה וכו'. ומה שהראה לו את יריחו, הראהו גוג וכל המונו שעתידים ליפול בבקעת יריחו. כלומר, מיריחו התחילה ההיסטוריה, ושם היא צריכה להגיע גם לסיומה. שם יהיה אותה נבואה, שם תתקיים אותה נבואה האומרת במלחמת גוג ומגוג, והתגדלתי והתקדישתי לעיני עמים רבים וידעו כי אני השם. כלומר, איפה שההיסטוריה האנושית מתחילה, גם שם היא מסתיימת בקידוש השם גדול לעיני עשי הארץ. כן? אמרנו לפני שהגעת לשיעור אולי, שיריחו, הגעת ביחור, נכון? כן? שיריחו הייתה העיר הראשונה בהיסטוריה. אגב, יש גם דבר מאוד מעניין מבחינה גיאולוגית, זה לא הזכרתי. ידוע שכאשר יש מה שנקרא תנודת היבשות, יש איזו תיאוריה שלמה שהיא כנראה נכונה, שהיבשות נמצאות על פלטות והן בתנודה. כך שפעם אפריקה הדרומית, אפריקה ואמריקה הדרומית היו פעם יבשת אחת שאחר כך נזדקה לשניים, ואז התרחקו היבשות זו מזו. המוקד של כל הפלטות האלה מבחינה מדעית, המוקד המרכזי של כל הדבר הזה נמצא ביריחו. זאת אומרת, מה שנקרא מנעולה של ארץ ישראל, זה לא רק מנעולה של ארץ ישראל, זה גם מנעולו של העולם כולו. טוב, אז כנראה שעוד נראה דברים גדולים בשיבתנו ליריחו. יריחו מלשון ריח, וזה מדרגתו, מעלתו של משיח צדקנו, שנאמר עליו, ויריחו ביראת השם.